ערב טוב ומבורך. אנחנו פרשת מסעי, הפרשה שמסיימת את ספר במדבר, והפרשה פותחת: אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. אומר אור החיים הקדוש, אלה, לא כתוב ואלה, כתוב אלה, בא לפסול את כל המסעות האחרים. זאת אומרת, מה הכוונה? יש הרבה הסברים, אבל אחד ההסברים הוא שאלה מסעות מיוחדים, שלא קשורים למה שהיה מקודם. ואחד ההסברים בא ואומר, שהשל"ה הקדוש כותב את זה, שבעצם יש כאן 42 מסעות, שהם המסעות שכל אדם עובר בימי חייו. זאת אומרת, לא מדובר כאן על מסע בני ישראל במדבר, זה דבר חיצוני, אבל המהות הפנימית של העניין, הם 42 המסעות שכל אחד ואחד מאיתנו עובר בחיים. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים יותר להבין, אז אפשר להיכנס לתוך הפנימיות של התורה וללמוד מכל אחד מהשמות, מה זה רעמסס, מה זה זה, כי יש כאן גם כל מיני דברים שאנחנו לא כל כך ראינו שהם היו בהם לפני, שכל אחד מהשמות האלה בעצם מעיד על שלב מסוים בחיים של האדם. מה הכוונה? כמו לא שהבן אדם נולד, שלב ראשון. בר מצווה, בת מצווה, עוד שלב. נישואים, עוד שלב. בית ספר, אוניברסיטה, ישיבה, עבודה, כל הדברים האלה זה שלבים בחיים. יש גם לצערנו הרב עוד שלבים אחרים, אם לא עלינו, זה יכול להיות מחלות, זה יכול להיות הצלחות, כל הדברים האלה, אלה מסעות שהאדם עובר. וזה מתחבר למה שכתוב, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. זאת אומרת, יש כאן כפילות. אם אתה בא ואומר לי, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם, הבנתי, על פי השם, די, סיימת פסוק. מה זה עוד פעם לחזור, ואלה מסעיהם למוצאיהם? ולא רק זה, יש כאן היפוך. זאת אומרת, בהתחלה כתוב, מוצאיהם למסעיהם. אחר כך כתוב, אותו דבר, אבל הפוך, מסעיהם למוצאיהם. אוקיי? מוצאיהם למסעיהם, מסעיהם למוצאיהם. בשביל מה? מה רוצה התורה לספר לנו כאן?
מסע מתחיל
מהמוצא. כן. ואיפה הוא מסתיים?
מסחק של
חזוריות
אולי.
כי מה הם כותבים לנו כאן? איפה הוא מסתיים המסע?
במוצא.
קצת מוזר. ועל מה אנחנו מדברים כאן? ועל מה אנחנו מדברים כאן?
על מסע.
לאן? מאיפה לאן? לא, בפשט, בפשט של הפסוק, של הפסוקים, מדובר כאן על יציאה ממצרים לארץ ישראל. זאת אומרת שזה אומר דרשני, כי זה לא מדויק. כן, אבל לא, אבל הרעיון הוא שבאים ואומרים לך כאילו מוצא מסע, מסע מוצא. זאת אומרת שכאילו זה לא נכון מה שקורה כאן, כי במציאות כאן הם יוצאים מנקודת מוצא לנקודת סיום, שהיא ארץ ישראל. אבל זה לא מה שכתוב. מה כתוב? הם יוצאים למסע, והמסע הוא לנקודת המוצא. זאת אומרת, כאילו חוזרים חזרה לאותו מקום. מיד אנחנו מבינים שהתורה לא מדברת כאן על איזה מין סיפור של איזה מסע מנקודה א' לנקודה ב' במובן הפיזי, אלא מדובר כאן על משהו הרבה יותר עמוק.
נשמה.
בדיוק, מדובר כאן. מאיפה באה הנשמה? לאן היא חוזרת? מה היא עושה כאן? מסע. זאת אומרת, יורדת הנשמה מנקודת המוצא במרומים, ויורדת למטה, איך אומרים, זה הולך, על פי הקבלה זה הולך ככה, הנשמה באה, מגיעה מנקודה העליונה, יורדת, 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 וזה עובר דרך 10 ספירות, יש אור, אור חוזר, אור ישר, לא להיכנס לזה, ואז לאט לאט היא מתגשמת, הנה, מתחברת עם גוף, עד שהיא מגיעה למטה, שאז היא כבר מחוברת עם הגוף יחידה אחת. ברגע שהיא, עכשיו מה התפקיד? תפקיד של הנשמה לקחת את הגוף הזה, ולעלות אותו למעלה ברוחניות. עד שהיא נהפכת לרוחנית חזרה לגמרי. במהלך הדרך הזאת, היא עוברת את השלבים שנקראים המסעות האלה. אלה מסעי בני ישראל. המסע הזה שבעצם מתחיל בנקודה מסוימת, והוא מסתיים באותה נקודה, אחרי שעשינו את המסע ותיקנו את מעשינו. מה הכוונה? ישנם מסעות שבהם חשוב נקודת היציאה. ישנם מסעות שבהם חשוב המטרה. ישנם מסעות שבהם המסע הוא חשוב. מה הכוונה? בוא נניח חס ושלום בן אדם יושב בכלא, משתחרר מהכלא, והוא הולך מהכלא ומתרחק. מה חשוב לו עכשיו? לאן הוא הולך? או מעצם העובדה שהוא יצא מהכלא? יצא מהכלא. זאת אומרת, נקודת המוצא היא הנקודה החשובה. יש לנו חתונה בירושלים, ואנחנו נוסעים מרעננה לירושלים. מה חשוב לנו? להגיע לירושלים, לחתונה. לא חשוב שיצאנו מרעננה, כי זה לא הנקודה. הנקודה החשובה היא להגיע למקום שבו יש את האירוע של החתונה. עכשיו ישנם מסעות שבהם אני יוצא לטיול, בגליל למשל. מה חשוב כאן? מאיפה נצאתי? אופי, אני אסיים את המסע? לא, הדרך חשובה. המסע, אני רוצה לטייל בגליל. מפלי מים, עצים, פרחים. זה מה שאני רוצה. זאת אומרת, המסע הוא חשוב. וישנם מסעות שבהם הכל חשוב. גם איפה יצאת, הדרך עצמה, ולאן אתה הולך להגיע, וזה המסע שלנו. לכן אומרת התורה, מוצאיהם למסעיהם, מסעיהם למוצאיהם. כאשר מה יש באמצע? על פי השם. המסע חייב להיעשות על פי השם. כי אם הוא לא יעשה על פי השם, זה לא יסתיים בצורה טובה. לצערנו הרב, כולנו יודעים שהמסעות הם לא תמיד קלים ופשוטים, ולפעמים אנחנו עלולים לטעות ולהגיע למקומות אחרים. ולכן חשוב לדעת מה בעצם אנחנו צריכים לעשות בעולם הזה, בשביל מה אנחנו כאן, למה לצפות. עוד הסבר על מצאים למסעים, מוסעים למצאים, על פי התקופה שאנחנו נמצאים בה כרגע בדיוק, כי הרי הפרשה לא סתם נופלת עכשיו, ואנחנו נמצאים בימי בין המצרים, החורבן בית המקדש, ואנחנו מתאבלים על החורבן, וכאן חשוב לציין נקודה מאוד חשובה, האבל על חורבן בית המקדש זה לא אבל על משהו שהיה ולא יהיה. זוהי טעות לחשוב ככה, ולא נגיד ככה, זה אפילו עבירה לחשוב ככה. מכיוון שכל הרעיון הוא שאנחנו מתאבלים על משהו שעדיין לא חזר. זאת אומרת, אנחנו מצפים שהוא יחזור. מתפללים שיחזור, ועושים תשובה בשביל שיחזור, במילים אחרות. זה כמו שנפוליון אמר, שהוא ראה, עבר בפריז שם וראה יהודים יושבים על הרצפה ובוכים, והוא שאל, מה הם עושים האנשים האלה? אומר, הם בוכים על החורבן של בית המקדש שלהם. אומר, תשמע, אני שולט כמעט על כל העולם, לא שמעתי על שום חורבן. אומר, לא, זה לא קרה עכשיו. זה קרה לפני 1900 שנה, אני יודע משהו כזה. אומר, מה? על זה הם בוכים? אומר, עם שבוכה על מה שהיה לו בעבר, הוא יזכה לעתיד גם. הוא יזכה לבניין בית המקדש. זה אמר גוי. וזה בעצם הרעיון של שלושת השבועות. נקודה חשובה, היות ואנחנו לא ניפגש לפני תשעה באב, אולי נקווה שאנחנו ניפגש בירושלים הבנויה, ולא יהיה תשעה באב, תשעה באב יהפך לשמחה, אבל בינתיים, כל עוד שאנחנו עדיין כאן, אנחנו צריכים להבין מהו בעצם התהליך שאנחנו עוברים כרגע. כרגע מה שקורה זה כמו אבל על מת, רק הפוך. אבל על מת מתחיל במה שקרה, יום הראשון זה, עד הקבורה זה עונן, זה המצב הכי קשה, אחר כך קוברים את המת, זה השלב הבא, שבעה שלב הבא, 30 יום עוד שלב, ואחר כך שנה עוד שלב, ואחר כך יורצייט, שזה השלב, בוא נגיד, כל שנה ושנה. מנהגי האבלות כמובן הם הכי קשים בשבעה, נעשים יותר קלים ב-30, ועוד יותר קלים בשנה, ולאחר שנה הם כבר בעצם כמעט נעלמים, חוץ מהיורצייט שבו יש כאלה שנוהגים לעשות דברים כאלה ואחרים. האבל על חורבן בית המקדש דומה לאבל על קרוב שנפטר, רק בצורה הפוכה. זאת אומרת, זה מתחיל בשנה שאנחנו עושים כל מיני סימנים לחורבן. למשל, אנחנו אמורים בבית שלנו להשאיר טפח על טפח גלוי, ללא סיד, ללא צבע, כדי שכשניכנס לבית נזכור שהשמחה שלנו לא שלמה, מכיוון שעדיין בית המקדש חרב, וכל דור שבית המקדש לא נבנה בימיו, הוא אשם בחורבנו. יש לנו חלק בחורבן. מכיוון שזה לא הבניין, זה ההתנהגות שלנו. שלצערנו הרב, אנחנו מגיעים בזה לסיעים, שקשה אפילו לדבר עליה. שבן אדם הולך לחנות רכב ונרצח ביריית אקדח, שזה דברים איומים ונוראים. וזה דווקא בתקופה הזאת, שזה תקופה אומרים שעכשיו השטן מרקד, זו תקופה לא פשוטה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים מה שקורה, אנחנו מתחילים, השבוע נרצח בן אדם בגלל חנייה. בא לחנות, הוא עמד ככה, לא עמד ככה, הוא הוציא אקדח מהאוטו, ירה לו ברגל, אחר כך ירה לו בחזה. כן. כן, כן, כן. עכשיו, מה שקורה, אז אנחנו צריכים לזכור שאנחנו עדיין, השמחה שלנו לא שלמה, ואם עדיין לא נבנה, אז אנחנו אשמים, ואת זה אנחנו רואים צערנו רב כמה שאנחנו אשמים. כי השנאת חינם לצערנו רב משתוללת ברחובות, והתפקיד שלנו זה לבנות אהבת חינם. זה התפקיד שלנו. ולכן אנחנו צריכים לזכור את זה. אז במהלך השנה כולה ישנם מנהגים מסוימים. פשוט חזל ידוע, אנחנו לא יכולים לבוא ולהתאבל 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 ולהתאבל, יש חיים. ומעבר לזה יהודי צריך להיות בשמחה כל הזמן. אבל צריך לזכור שהשמחה היא לא שלמה. אחר כך מגיעה התקופה של שלושת השבועות שמתחילה ב-17 בתמוז, ובצום הזה אנחנו מתחילים בעצם תהליך של החרפה של מנהגי האבלות. לאחר מכן אנחנו עוברים לשלב הבא, זה תשעת הימים, מנהגי האבלות נהיים יותר קשים. אחר כך יש שבוע שחל בו, ואחר כך יש את היום עצמו. אחת השאלות המעניינות, דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, זה שבעצם אנחנו צמים ביום הלא נכון. מכיוון שעיקר השריפה לא היה בתשיעי, היה בעשירי. אז שואלים, למה צמים בתשיעי? או יש כאלה אפילו שאומרים, אולי צריכים לשום בתשיעי ועשירי, כי השריפה התחילה בתשיעי, ובעשירי היה עיקר השריפה, אבל כמובן שתשיעי ועשירי זה מוגזם, אי אפשר לצום יומיים. אז לכן חז"ל החליטו על התשיעי, למה תשיעי ולא עשירי? מה? אבל עיקר השריפה היה בעשירי. אני שמעתי פעם הסבר יפה של הרב הרקובי, שהוא היה בזמנו, שהיה הרב באנטוורפן, היום הוא ראש זה, אני לא יודע מה שזה נקרא, גם הגיע נדמה לרעננה פעם בשבוע נותן הרצאה. אז הוא אמר פעם דבר, הביא רעיון מאוד יפה על העניין הזה, שבעצם הרעיון הוא שכשאנחנו מדברים על חורבן בית המקדש, קודם כל אנחנו די מתנערים מזה. זאת אומרת, אנחנו אומרים, תשמע, מה זה שייך לנו בעצם? הרי זה לא בדור שלנו. נכון, אנחנו לא צדיקים, אבל אנחנו כנראה לא כמו הדור ההוא שבזמנו נחרב, מה היה בית מקדש ונחרב, זה היה דור היום ונורא, מה הם חוטאים. אז זה לא שייך אלינו. וזו בעצם מחשבה מעוותת שלא מבינה את המאמר חזל שאומר שדור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו החריבו. ואנחנו צריכים להבין את זה. אז איך מבינים את זה? אז בואו חזל ואמרו, בואו, אנחנו נעביר אתכם תהליך. שאתם תבינו שמי שאשם בחורבן זה לא אבות אבותיכם, אלא זה אתם. זה אנחנו, אנחנו אשמים. ולא מישהו אחר, אל תחפשו אשמים. עכשיו, אז אנחנו רואים את התהליך הזה של האבלות. עד שאנחנו מגיעים ליום של תשעה באב, שבו בעצם אנחנו יושבים על הרצפה וצמים, ומבינים שמי אשם בחורבן? אנחנו. ואז למחרת, השריפה עדיין משתוללת, ואנחנו צריכים להתחיל לחבות את השריפה. זאת אומרת, זה שעיקר השריפה היה ביום העשירי, זה בדיוק הרעיון. זה הזמן שבו הגענו לתובנה שהשריפה משתוללת, ואנחנו צריכים לחבות אותה. חז"ל ירדו לעומק ליבו והבנתו של האדם, ובנו את המערכת הזאת בצורה כזאת, כדי שאנחנו נחדיר למוחנו שלא מוישה ינקל השם ולא השין גימל, אלא מי השם? אני. אנחנו, לא מישהו אחר. לא, בעשרה את צריכה להתחיל לתקן, לחבות את האש. זה בדיוק הרעיון. בעשרה את קמה לחבות את האש, לוקחת מים לחבות את האש. לתקן. כי השריפה ממשיכה, דרך אגב, השריפה מבחינתנו לא הפסיקה. עיקר השריפה היה בעשירי, וחז"ל קבעו תשיעי, כדי שאנחנו נבין את חומרת השריפה. זה לא הרעיון של לצום בשריפה או לא בשריפה, זה הרעיון להבין למה אנחנו צמים, ומה אנחנו רוצים להשיג בצום. הרי כמו שאמרנו, זה לא חס ושלום, אנחנו לא בייאוש. תוציאו לכם, אנחנו לא בייאוש. למרות מה שקורה מסביב, אנחנו לא בייאוש. אנחנו בבנייה. ואנחנו אלה שאחראים על הבנייה. אנחנו צריכים לדאוג לבנות. בלי חשבונות אנחנו צריכים לבנות. לא לעשות חשבונות. אנחנו צריכים לבנות את עצמנו ולדאוג שבאמת להפיץ ואהבת לרעך כמוך. ולהגיע למצבים של דברים ששומעים, אז זה כאילו בא לעורר אותנו. לעורר אותנו, חבר'ה, תתעוררו. זה חלק מהמסע. והמסע הוא לא תמיד קל. אבל אם אנחנו נלך על פי השם, אנחנו נוכל לתקן ולעשות דברים כמו שצריך. אז אלה, כמו שאמרנו, מוצאים למסעים, מסעים למוצאים, וכמו שאמרנו, אחד ההסברים מדבר בעצם על התקופה הזאת, שזה אומר שהיינו, הגענו לארץ ישראל, הגענו לארץ הקדושה, ולצערנו הרב חטאנו, ואז מה קרה? יצאנו למסע. מוצאים למסעים. יצאנו למסע על פני העולם, כדי מה לעשות? אומרת לנו התורה. על פי השם, למסעים על פי השם, ואלה מסעים למוצאים. ואם אנחנו נלך על פי השם, אז אנחנו נזכה להגיע חזרה, איך אומרים? לבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. זאת אומרת שהרעיון הוא מבחינה זאת. הוא התיקון של שנאת החינם. התיקון של החטאים שלנו. זה המסע שלנו. זה המסעות שלנו. ואנחנו נעבור את זה הרבה. ברחוב, בעבודה, בבית. עוברים את זה כל יום. מרגיזים אותנו. עושים דברים לא יפים. ובא לנו גם ככה, איך אומרים, להיכנס לתוך הקלחת. אז אנחנו צריכים לזכור. אלה מסעות. אלה ניסיונות. אנחנו צריכים לעבור אותם ולנסות להצליח לעבור אותם בהצלחה. והדרך היחידה היא אם הולכים על פי השם. אם לא הולכים על פי השם זה לא יעבוד. בפרשה שאנחנו מתבשרים על הקמת שלוש ערי מקלט, או יותר נכון, צריכים להקים שש. כרגע משה רבנו מקים שלוש, הוא מקים אותם בעבר הירדן. אנחנו לא דיברנו בשבוע שעבר, אז רק לאלה שלא ידעו ולא שמעו, אחת השאלות ששואלים, הגמרא שואלת, אומרים בגלעד, זאת אומרת, בעבר הירדן שלוש ערים, ולכל ארץ ישראל שלוש ערים. איפה הפרופורציה? משהו כאן לא הגיוני. מה, לשתיים וחצי שבטים שמים את אותה כמות של ערי מקלט כמו לכל עם ישראל?
זה תלוי באופי המקום.
אומרת הגמרא, בגלעד יש הרבה רוצחים. כתבתי על זה השבוע בשבת, מי שקרא או מי ששמע, מה זאת אומרת? מה, אנשים מסתובבים ברחובות ורוצחים אחד את השני? אז שבוע שעבר דיברתי ואמרתי והסברתי שמדובר בערי מקלט. וערי מקלט זה רוצח בשוגג, לא במזיד. זה לא שמסתובבים ברחוב ורוצחים. אלא בגלל שיש זלזול בחיי אדם, מגיעים לדברים. איזה זלזול היה? בני גד ובני ראובן באו למשה רבינו ואמרו לו, אנחנו רוצים לגור כאן. למה? יש לנו הרבה צון, אנחנו מיליארדרים, יש לנו המון צון ובקר. וכאן יש הרבה מרעה, אנחנו רוצים להישאר כאן טוב לנו, ואנחנו נבנה כאן גדרות לצוננו, נבנה מקום לצון שלנו, וגם בתים לילדים שלנו ולנשים, אבל אנחנו נלך חושים, אנחנו נלך ראשונים למלחמה, ונחזור חזרה רק אחרי שניצחנו. אמר להם משה רבינו, אחלה, קודם כל תרבות אנשים רעה, בושה וחרפה שאתם מתנהגים, זה דבר ראשון. דבר שני, אחרי שהוא שמע שמוכנים ללכת למלחמה, אמר אין בעיה, אבל החשיבה שלכם מעוותת לחלוטין. לא יכול להיות דבר כזה שאתם תקדימו את הצון לילדים ואנשים. אתם השתגעתם? קודם כל גדרות צון ואחר כך בדים לטף? לא, לא, הפוך. קודם כל תבנו בתים לטף, אחר כך גדרות לצון. אמרו, כן, אתה צודק 100%, באמת אנחנו טעינו. אבל לצערנו הרב, כנראה המשקעים של התרבות הזאת ששמה את הכסף מעל החיים, או יותר נכון שבאיזשהו מקום גם זלזול בחיים, בערך החיים העליון, כנראה גרם לכך שזה נשאר. ולכן, בגלל שאצלהם ערך החיים לא היה מספיק גבוה, היה זלזול. כראי, מה זה רוצח בשוגג? רוצח בשוגג הולך לעיר מקלט, זה לא פרס. זה שהוא מגיע לעיר מקלט זה לא פרס. זה באיזשהו דרגה עונש. כי הרי תחשבו, הוא לא רצח בכוונה, הוא רצח בשוגג. אז למה הוא צריך עכשיו ללכת לעיר מקלט, לעזוב את הבית שלו, ולחכות עד שהכהן הגדול ימות? וישנם מקרים דרך אגב, שהוא בן לבן, אז הוא נשאר שם כל החיים. ימות, כן, אני אומר, אמרתי, אני אומר, לא, ישנם מקרים שאם הוא, שהוא הרצח, שהוא ברח לי במקלט, לא היה כהן גדול, ויצא פסק דין שלו, או מת הכהן הגדול, ועוד לא התמנה כהן גדול, אז הוא נשאר כל החיים שלו שם. אין מי שיוציא אותו. זאת אומרת, זה שאחר כך מתמנה כהן גדול, זה כבר לא בעיה שלו, כי פסק הדין ניתן כשלא היה כהן גדול. זאת אומרת שזה לא פרס. המשפחה יכולה לבוא איתו, אין בעיה. אבל הוא עוזב את הבית שלו, את זה, את החברה, את ה... אומרים רב שגולה, אז גולים איתו גם בני הישיבה, או בחור, יש הרבה דברי סוגיות בזה, אבל תכלס, הוא צריך, הוא יצא לגלות. זאת אומרת, זה לא פרס.
סליחה, שאלה.
כן.
זה מחדתי של מנשה.
זו שאלה טובה. והתשובה היא, למה חצי שבט מנשה? כי מי שבעצם רצה לגור שם זה ראובן וגד. משה רבינו עשה חשבון מאוד פשוט. אומר, אם אני משאיר שם את שבט ראובן וגד, אנחנו עוברים את הירדן, יהיה נתק בין שתי חלקי העם, ושתי השבטים האלה במשך השנים התנתקו מעם ישראל, ולא יהיה שום קשר. מה אני עושה? אני לוקח שבט אחד, מחלק אותו לשתיים, שם חלק אחד פה, חלק אחד שם, ממילא תמיד יהיה קשר בין שתי, בין שתי החלקים של השבט. ואיזה שבט הוא לקח? מנשה, שהם בנים של יוסף, שיוסף הצדיק אהב את ארץ ישראל. זאת אומרת, היה להם אהבה מיוחדת לארץ ישראל, ולכן, בגלל אהבה לארץ ישראל, הקשר שלהם לארץ תמיד יישאר. עכשיו, ברגע שיש חצי פה וחצי שם, אז לפעמים יש משפחות. מה זה לפעמים? יש משפחות. אז הם יהיה, בדיוק, הם ירצו לבקר אחד את השני. ברגע שהם יבקרו אחד את השני, יהיה מסלול קבוע של נעירה מפה לשם, אז גם שבט ראובן ושבט גד, גם הם יעלו על המסלול הזה. הייתה כאן חשיבה מאוד חכמה, ולכן באמת הוא צירק את שבט מנשה, שלא היו מעורבים בכלל בעניין הזה. חצי שבט מנשה. עכשיו, אנחנו מגיעים לעניין הזה של הזלזול בחיי אדם, או בערך החיים, וזה אנחנו צרינו הרב רואים גם היום. תסתכלו על הכבישים מה שקורה. תסתכלו את הזלזול הזה בחוקי התנועה. זה זלזול בחיי אדם. עכשיו, רוצח ושוגג, יש כמה שלבים. יש מה שנקרא שוגג קרוב למזיד, ויש שוגג קרוב לאונס. שוגג קרוב למזיד זה רוצח. מה זה שוגג קרוב למזיד? הוא לא נזהר בכלל. אם בן אדם, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, בן אדם נוסע על אחוז עכשיו על 120. אם הוא הרג מישהו, זה לא שוגג. זאת בדיוק, על זה אנחנו בדיוק מדברים. זה הזלזול בחיי אדם. זה הקטע של השפעה של החברה על האדם, ואם החברה היא חברה רעה, או חברה שלא מתנהגת לפי אמות המידה שהיא אמורה, אנחנו לצערנו הרב מדבקים בקטע הזה, וזה משפיע עלינו, ואנחנו מגיעים לשעננות, ואנחנו מקבלים דברים שלא היינו אף פעם מקבלים אותם, בתור מובן מאליו ומקובל, למרות שלפני 30 שנה זה לא היה מקובל לחלוטין. וזה בכל שטחי החיים. תראו, זה ההתנהגות שפתאום הכל מותר. אתן לכם דוגמה. פעם, הורים, היה להם כבוד. ילד לא היה מעיז לפתוח את הפה לפני ההורים שלו. היום, ההורים צריכים להתקפל לפני הילדים. פעם, מורה בבית ספר, או מורה, היו נכנסים לכיתה, הכיתה הייתה עומדת. היום המורה עומד בדום. מפחד, מה המילה הבאה שיגיד, מי פה התקיפו אותו. אז אתם תגידו לי שזה לא עולם מעוות. אבל מה? אנחנו מקבלים את זה בתור... ככה זה. ככה זה? זה בדיוק על זה מה שאנחנו מדברים. זה לא יכול להיות ככה. אנחנו צריכים לשנות את זה. אי אפשר שהחברה תשפיע עלינו בצורה כזאת, עד כדי כך שאנחנו את כל הערכים שלנו נאבד. איזה חינוך אנחנו נותנים? הורים מדברים עם הילד, הילד בטלפון. מי היה מעיס פעם לעשות דבר כזה? אבא היה מדבר איתך? אתה העיניים שלך במקום אחר? אתה לא מקשיב לו? זאת אומרת, אנחנו התרגלנו לדברים, בגלל מה? בגלל החברה. אני לא רוצה אותם לדבר על הנושא הזה של ההתנהגות המינית ברחובות, שגם זה זוועת עולמים. ואנחנו מקבלים את זה. התרגלנו. אבל על זה אנחנו מדברים. אם אנחנו רוצים לתקן ולהגיע לנקודת המוצא חזרה רק על פי השם. והקדוש ברוך הוא אומר לנו בפרשה, אומר לנו את זה בפירוש. אחד הדברים, אומר, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לשיחים בעיניכם ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. כמה אמת כתוב בדבר הזה?
זה על הגויים
שישאירו. כן? ישאירו או לא ישאירו? לא רק ישאירו, עשינו יבוא אישי גם. הבאנו עוד כמה שהצטרפו. לא, אני אומר, הבאנו עוד כמה שהצטרפו. יש לנו מסתננים, יש לנו רוסים, יש לנו גויים, יש לנו הכל יש לנו. אנחנו דאגנו להביא. ולא רק זה, אנשים קמים, הם נאורים, לא לגרש, כן לגרש, נקבל אותם, לא לקבל אותם. פעם אפילו לא היה מקום לדיון. איזה מדינה בעולם נותנת למסתננים להיכנס כאילו שהם תושבים חבל לזמן? כל השכנים הטובים והצדיקים שלנו לא מוכנים לקבל אף אחד. מי ש... כן. מהפיליפינים כנראה.
שרים לתקווה,
וצועקים,
אין לנו
את החל. עכשיו, הדלת פתוחה דרך אגב. כל גוי שרוצה להיות יהודי, יכול להיות יהודי אם הוא רוצה. צריך להתגייר. צריך להתגייר, לעשות את זה כמו כדת וכדין. אבל כל עוד זה לא ככה, אז אומרת לנו התורה, תיזהרו מהדברים האלה. עכשיו, עוד פעם, אנחנו מדברים... זה לא הגשמיות, זה הרוחניות. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא אומר, והורשתם אותם, זה לאו דווקא ללכת ולהרוג אותם חס ושלום, זאת לא הכוונה. מה אומר בלעם הרשע? אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. בלעם הרשע אומר את זה. עכשיו, מה הוא אמר? יכולים לבוא לפרש, אנחנו אגואיסטים, אכפת לנו רק מעצמנו ולא אכפת לנו מאף אחד, נכון? עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, אבל זה לא הרעיון, מה אנחנו אומרים? אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. מה זה לא יתחשב? אני לא הולך להיות כמוהם. הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. שירוצו לבתי קולנוע, שירוצו לבתי זונות, שירוצו לסמים, שירוצו לאן שהם רוצים. אני לא עושה את זה. אני מבודד את עצמי מהטומאה. וכל עוד שאנחנו נעשה את זה, אנחנו נחזיק מעמד. וברגע שנפסיק לעשות את זה, ההידרדרות בוא תבוא. ולכן אנחנו רואים היום תופעות עזויות. כי אנחנו לא כולנו הולכים בדרך אבותינו. ולכן צריך לזכור שאת המסע צריך לעשות על פי השם. והקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו. איפה זה? ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. הקדוש ברוך הוא מזהיר אותם, ואומר להם, יהיו בעיות, תתמודדו איתם, אל תטמאו את הארץ. אנחנו צריכים להבין, מצד אחד יש לנו זכות גדולה מאוד לגור כאן בארץ הקודש, זה לא דבר פשוט. זכינו ברוך השם לגור כאן בארץ הקודש, דבר נפלא. אבל זה בא עם חובות מסוימות. אנחנו צריכים להבין שכאן אי אפשר לחיות בהפקרות. עדיף לבן אדם לחיות בהפקרות בחוץ לארץ מאשר לבוא לחיות בהפקרות כאן. כאן זה כמו סתם, בשביל להמחיש, זה כמו להיכנס לבית הכנסת, סליחה, ערומים. זה כמו ללכת לפגישה עם נשיא המדינה, ערומים. אני אומר סתם, אומר, ערומים רק שתבינו את האבסורד של הדבר הזה. הרי אנחנו צריכים להתנהג עם ההתנהגות הכי טובה שלנו, שנמצאים בחצר של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה ארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה עד אחריתה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כאן, כל הזה מסתכל, שם לב, זה הארץ שלו. זה כמו להיכנס לארמון המלך, אתה רוצה את זה שמזמינים מישהו למלכה באנגליה. הוא מקבל דוח שלם, איך הוא מתלבש, איך הוא זז, מתי הוא נושם, מתי הוא מדבר, מתי הוא לא מדבר, מה מותר, מה אסור, איפה הוא עומד, איפה זה... ומי המלכה היום? היא אפילו לא, זה לא מלכה של כמו פעם. אין לה שום כוח אמיתי. אבל כבוד מלכות. ואנחנו עומדים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא בארץ שלו, בחצר שלו, ועושים בושות, פדיחות. וזה בדיוק הרעיון. מצד שני, זכות גדולה. וואו, אנחנו נמצאים כאן בארץ הקדושה. ואם אנחנו נדע לנצל את זה בצורה טובה, אתם אפילו לא מבינים לאן אפשר להגיע. ואם אנחנו רוצים לבנות את בית המקדש, להקים אותו מחורבנו, זה רק באהבת חינם. ותאמינו לי, אהבת חינם. אני אומר את זה ככל רואים מה שקורה, אנחנו מבינים את המושג של אהבת חינם. כי קשה, באמת קשה. כשבן אדם בא רוצה לחנות רכב, וטרח נכנס לו מישהו בחנייה, רואה אותך שאתה רוצה לחנות, מה אתה עושה? לא תתרגז? לא תיכנס לאטרף? אתה נוסע, מישהו עוקף אותך מימין, כל הטור. לא תתרגז? לא? תתרגז. אתה נוסע, בזיק, מישהו חותך אותך. לא תתרגז. אני אומר, תמיד אני אומר, מי שרוצה לעשות עבודת המידות, רק על כביש. וואלה, אם בן אדם מסוגל לעבור יום בכביש, בלי להתרגז, זה חביב, לא צריך ללכת לבית כנסת. תמיד, זה צדיק, אמרנו, עשה את שלו. לא צריך לעשות שום דבר יותר מזה. צדיק יסוד עולם. אם הוא מצליח לעבור יום שלם על הכביש בלי להתרגז, העולם עומד עליו. אומר, מי שכובש את כעסו, העולם עומד עליו. תולה ארץ על בלימה, מי שבולם את עצמו משעת כעסו. זה לא פשוט, זה לא קל. זה קשה מאוד. ואנחנו רואים את זה כל הזמן. איך שאנשים מדברים, איך שאנשים עושים, ומה זה, מה זה הדבר הזה? אבל זה בדיוק הרעיון. אנחנו כאן, ואנחנו נשאר כאן, כי זה ארץ שלנו, זה ארץ הקודש. אנחנו לא נשא לברלין, ולא נשא לשום מקום אחר. כי אנחנו יהודים מאמינים. ואנחנו מאמינים בבורא עולם, ומאמינים שבורא עולם הוא שהביא אותנו לכאן. ונכון, לא הכל ורוד, ישנם בעיות, אבל מצד שני יש גם דברים יפים. מתי אי פעם היה כל כך הרבה לימוד תורה? מתי אי פעם היה כל כך קל ללמוד תורה? מתי אי פעם היו כל כך הרבה אפשרויות לאנשים לשמור על כשרות, לשמור על חיים רוחניים דתיים? איזה אמצעים יש היום? גם החיים הטובים הגשמיים. תראו, תעברו על אחוזה. כמה מסעדות כשרות יש? אני אפילו לא יודע אם יש מסעדה אחת לא כשרה.
זה גלט, הכל גם גלט. אני אפשר הכל גלט.
מה זה? גן עדן. גן עדן. אז נכון, יש גם צדדים לא הכי יפים בעולם. אבל בואו נסתכל אנחנו על הצד היפה. כי כשמסתכלים על הצד היפה, מרגישים טוב. וכשמרגישים טוב, אפשר לפעול טוב. כשמסתכלים על הצד הרע, נכנסים לדיכאון. אז תמיד נסתכל על הצד הטוב. ולדעת, זה בשביל לתת לנו כלים. ומצד אחד, למה רואים את הצד הרע? כדי לדעת לאן אפשר להידרדר. ואני אומר לכם, זה מה שקרה השבוע. שרצחו בן אדם על חנייה, שיהיה זכרו ברוך. זה קרה כדי לעורר אותנו. כל מה שקורה זה בשביל לעורר אותנו. תראו לאן אפשר להגיע, על מה? ריבונו של עולם, על מה? אני חייב להודות שאני לפני שנים, לא פעם ולא פעמיים, עמדתי לפני מצבים דומים. ואני לא הייתי כמו היום. גם היום אני לא הכי רגוע, למרות שאני נראה לכם אולי רגוע. אבל כשמישהו עולה, מעלה לי את הסעיף, אני גם יכול לאבד את זה. אבל פעם, יכלו לעלות לי את הסעיף מהר מאוד. ואני הייתי ברוך השם בחור חזק. ועברתי דברים בחיים ולא משנה מה. ולא היה כדאי להתעסק איתי, בוא נגיד ככה. אבל היום שאני מסתכל על הדברים האלה, ואני רואה לאן זה עלול להגיע, צריך להיזהר. היום בכלל, זה לא משנה מה יש, בן אדם לוקח אקדח, טרח יורה בך, נו, גמרנו, נגמר הסיפור. איך מגיעים למצב כזה? כשהסדר עדיפויות שלנו משובש, כשאני ואפסי עוד, אני זה מה שחשוב, ולא אכפת לי מאף אחד, אני לא רואה אף אחד ממטר, כי מה שחשוב זה אני, ואני ואני, והתענוגות שלי, והדברים שלי, והצרכים שלי, ולא אכפת לי מאחר, זו שנאת חינם. נכון? ביסלי, מילקי, מה אתם רוצים? יש לכם את זה אפילו בשמות של הדברים. אז מה האלימות שלנו? אומרת לנו התורה, אלה מסעי בני ישראל. תדעו לכם, המסעות של בני ישראל במדבר לא היו קלים ולא היו פשוטים. והם באים ללמד אותנו שאנחנו שעוברים את המסעות האלה בצורה שונה, אבל כולנו עוברים אותם. יש רק דרך אחת על פי השם. מי שינסה לעשות את זה, בלי הקדוש ברוך הוא במסגרת, הוא עלול להידרדר ולהגיע למצב הכי גרוע שיכול להיות, ואת זה אנחנו רואים. אז אנחנו נסתכל על הצד היפה, ונדע שמי שהולך בדרך הנכונה, אין אפס. בעזרת השם, הוא יגיע למקום שלו. וכאשר אנחנו נתקלים במצבים כאלה ואחרים, איך אומרים? תולה ארץ על בלימה. תחשבו על זה שהקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, עיני השם אלוקיך בה. הוא מסתכל על איך אנחנו מתנהגים. אני אפילו לא רוצה לחשוב מה מחכה לו. אז אני אגיד לך את האמת, אני אפילו לא רוצה לחשוב מה שמחכה לו. מסכן. הוא והבעיה, הוא אפילו לא יודע כמה שהוא מסכן. אבל הוא יבין בסוף. הקדוש ברוך הוא, איך אומרים, נכנס לשאלה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. והאמת היא שבסופו של יום, הצדיק אף פעם לא רע לו, תמיד טוב לו. זו ההסתכלות שלנו המעוותת עוד פעם. למה צדיק טוב לו? כי צדיק יודע שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל טוב. גם אם זה לא נראה טוב, זה טוב. כי הוא מעל הדברים האלה. מצד שני, הרשע, נראה לך שהוא חי טוב? זה לא כל כך פשוט. איך אנחנו אומרים במזמור של יום השבת? ישבר לא ידע, וכסה לא יבין את זאת. בפרוח ישעים כמו עשה, ויציסו כל פועל האבן. למה? לשמדה מדייד. אין לה, עוד פעם, אין חוכמות. יש דין ויש דיין. ומה זה פועלי האבן? זה אנשים שמקבלים כוחות ומשתמשים בהם לרעה. וזה מישהו, בדיוק מה שהוא עושה כרגע, והוא ישלם על זה בגדול. עכשיו, בלי שום קשר, צריך לדעת ולהבין ש... ברגע שבן אדם כאילו מצליח ועושה את זה בדרך רעה, תכניסו לכם לראש, הלך לו העולם הבא. כי הקדוש ברוך הוא משלם לרשעים בעולם הזה, ולצדיקים בעולם הבא. וחשוב לדעת ולהבין את זה. השבוע דיברנו על זה, ובזה אנחנו נסיים. השבוע דיברנו על זה, והבאנו גמרא שמדברת על כך, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ומקיים. רק מה, לפעמים הקיום מתעכב לכאורה, אבל מה שהקדוש ברוך הוא אומר יתקיים. יוסף אמר לשר המשקים, תזכור אותי. זכר אותו?
לא,
רק אחרי שנתיים. מה אומר הקדוש ברוך הוא? הוא לא זכר, אבל אני זכרתי. יוסף נכנס לבית הכלא, נמכר, רצו להרוג אותו, עבד עברי. מישהו היה יכול לדמיין שהעבד הזה יהפך למושל על מצרים? אני שואל אתכם, מישהו יכול לדמיין? משה רבנו, ילד נזרק ליאור, כל הבן הילוד היאורות השליחו, והילד הזה הבוכה בתוך היאור, שיש לו אפס סיכויים לחיות, נהפך למי? לא קם בישראל כמשה עוד. מישהו היה יכול לדמיין את זה אז? לא. אף אחד לא יכול לדמיין את זה. יעקב עובר את הירדן עם מקל. זהו, אין לו כלום. שום דבר. חוזר אחר הביתה מיליארדר. משפחה, כבשים, חמורים, גמלים, עבדים, שפחות. מישהו יכול לדמיין את זה? לא. רות המואביה. מישהו היה חושב שממנה יצא מלכות בדוד? מישהו היה חושב מדמיין? לא. אבל הקדוש ברוך הוא זה שקובע, ומה שהוא מבטיח הוא מקיים. עכשיו שואלים אותנו, במיוחד בתקופה הזאת, מישהו מאמין באמונה שלמה שהגלות הזאת תיגמר?
כן.
וצריך גם מי מאמין ומי מאמין שהקדוש ברוך הוא יקים את סוכת דוד הנופלת ויעשו כולם אגודה אחת? זה הכל כתוב. והקדוש ברוך הוא אומר, תראו, תסתכלו על ההיסטוריה. הבטחתי, קיימתי. השואלים, למה ככה? למה ככה, חבר'ה? למה? למה כל כך הרבה צרות? למה הקדוש ברוך הוא לא גואל אותנו כבר? אתם יודעים מה התשובה? הוא מביא שם התשובה מדהימה. מכיוון שכל העולם הזה בנוי על אמונה. ואמונה נמדדת לא כאשר הכל טוב וברוד, או כאשר אתה רואה את הניסים בעיניים. האמונה נמדדת כאשר הזמנים הם קשים. האמונה נמדדת כשאנחנו עוברים קשיים בחיים. האם אתה מאמין או לא מאמין? כדי לחזק אותנו באמונה, אז הקדוש ברוך הוא מראה לנו. תראו, תסתכלו על המוישלה הזה, שזרקו אותו ליאור, תראו מה נהיה ממנו. תסתכלו על רות המואביה, מי יצא ממנה. תסתכלו על יוסף, עבד נהפך למלך. הקצרה ידי? האם יש לקדוש ברוך הוא בעיה? לא. למה אני מחכה? אני מחכה שהאמונה שלכם תתגבר. שאתם למרות הכל, תאמינו באמונה עיוורת, כמו שאמא מלמדת את הילד להגיד שמה ישראל, איך? בשביל מה לחסות את העיניים? למה הוא לא יכול להגיד שמה ישראל עם עיניים פתוחות? זה להאמין בהשם בעיניים עצומות. זוהי אמונה. זוהי אמונה. ולכן כל העיכובים האלה נועדו להגביר את האמונה אצלנו. ממילא, אם האמונה שלנו תתגבר ותגיע לדרגות הנכונות, מה יקרה?
לא לשאלות.
ייבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן.